וברכה, אנחנו בפודקאסט נוסף של ארגון חותם, כאן עמיטל בראלי, והיום יש לנו את הזכות לארח את עורך דין דוקטור יונה שרקי. דוקטור שרקי הוא היועץ המשפטי של המרכז למדיניות ההגירה הישראלית, ולפני שנצלול לפרטים של כל הדברים שאנחנו רוצים להעמיק בהם, אז קודם כל נשאל את דוקטור יונה, במה עוסק המרכז למדיניות ההגירה הישראלית, מהו סדר היום שסביבו אתם פועלים?
כן, אנחנו למעשה עוסקים בסוגיות שקשורות להגירה במובן הרחב. אנחנו גם עוסקים בכך גם בהיבטים של הגירה חוקית, הגירה בלתי חוקית, הגירה של אנשים שהגיעו לכאן באופן חוקי והפכו להיות לא חוקיים בישראל, ההשלכות של ההגירה לצורך העניין, ילודה בישראל על ידי שוהים בלתי חוקיים או שוהים חוקיים, האימפקט של זה ברמה המשפטית, האימפקט ברמה הדמוגרפית, המשמעות של ההגירה לישראל על הרוב היהודי בישראל. אנחנו עוסקים למעשה בכל הסוגיות האלו, גם ברמה התקשורתית, ברמה הפרלמנטרית, קשרי הממשל.
כשאתה אומר שאתם עסוקים, זה הגירה מכל קצוות העולם, נגיד ממדינות חבר הלאומים לשעבר, רוסיה, אפילו מסתננים ודברים מהסוג הזה.
בהחלט, אנחנו עוסקים בכל הסוגיות האלו, כאשר אנחנו גם מלווים את הסוגיות של ההגירה החוקית לישראל, לא רק ההגירה בלתי חוקית, צורך העניין, אנחנו בקשר רציף עם ארגוני עלייה לישראל, עם הסוכנות, עם ארגוני עלייה פרטיים שפועלים כדי לעודד את העלייה לישראל, וזה בהחלט חלק מהמיקוד. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מדיניות הגירה, זה לטוב ולרע, לחיוב, לשלילה, ובאמת אנחנו, לצורך העניין, נוגעים בכל הסוגיות האלו מכל הכיוונים השונים שלה.
קודם כל מדהים שיש גוף כזה שעושה, מתמקד בנושא הזה של ההגירה. אולי צריך קצת יותר להכיר אתכם גם כן. יחסי ציבור לא יזיק אולי לגוף מהסוג שלכם, אבל אנחנו נרצה לצלול היום דווקא בנושא של הגירה מאתיופיה, ולהבין לעומק, כשאנחנו מדברים על הגירה מאתיופיה, האם היא מאופיינת כמו הגירה מיתר מדינות העולם, האם, מתי הרגשתם לראשונה שיש ליקויים בכל מה שקשור להגירה מאתיופיה?
תראה, קודם כל הליקויים מהגירה של אתיופיה, הם מורגשים והם כבר הוצפו על פני השטח עוד מימי סוף מבצע שלמה, ואומר תחילת שנות ה-90. כבר אז צפה השאלה מה קורה בעצם עם מי שלא עונה לקריטריונים של עלייה לישראל מתוקף חוק השבות, שחשוב לציין, זה כבר קריטריונים מאוד רחבים, כן? עכשיו,
כבר אז... עלייה מאתיופיה היא לא מתוקף חוק השבות.
לא, לא, לא. קודם כל חשוב לציין שבאמת עד ראשית שנות ה-90, במבצע משה, במבצע שלמה, האנשים שהגיעו לכאן מאתיופיה הוכרו כיהודים על מלא, קיבלו אישור לכך גם מצד הרבנות הראשית לישראל, גם
גיור,
מצד הרשויות.
בלי גיור.
בלי גיור. אנשים הגיעו לכאן יהודים על מלא, הכירו בהם כיהודים. חלקם המאוד מצומצם עברו גיור, אבל זה היה קייס ביי קייס, ממש מקרה פרטני ומקרה פרטני, צרכים כאלה ואחרים. אבל צריך להבין שבאמת בתמונה המלאה עד ראשית שנות ה-90, אנחנו פה בעלייה יזומה מצד מדינת ישראל כדי להביא לכאן את יהודי אתיופיה.
הכי פשוט שבעולם.
בדיוק כמו שמגיעים, הייתה מגמה להביא את יהודי רוסיה, את יהודי צרפת, את יהודי ארצות הברית, אז אנחנו באמת במגמה הזו.
אז איפה הסתבכו העניינים ושאנחנו רואים שיש דיון על עצם העלייה, לעומת בכלל גם אפילו עצם היהדות של אותם אנשים שונים.
כן, אז לקראת סוף מבצע שלמה, בראשון שנות ה-90, 91, 92, עולה השאלה באמת על ידי ארגונים, ארגוני העלייה שפעלו אז, מה עושים עם האנשים שטוענים שהם קשורים ליהדות, אבל מה לעשות שמבחינת ההגדרות של חוק השבות, הם לא זכאי שבות. מדינת ישראל באופן...
אתה אומר לא זכאי שבות, זה אומר גם כאלה, זה בעצם אומר אינם יהודים?
אינם יהודים, כן. אז בעצם הייתה, בעצם עלתה השאלה הזו, ומה שקרה זה שמדינת ישראל באופן חסר תקדים, קיבלה החלטה, ממשלת ישראל דאז, קיבלה החלטה להעלות את קבוצת אנשים שאז טענו להיות מה שנקרא פלשמורה. פלשמורה בהגות האתיופית זה בעצם... מרנים, כמו שאנחנו מכירים את המרנים בספרד, זה אנשים שהמירו את דתם באיזשהו שלב במאות האחרונות, ומבקשים כעת לחזור ליהדות. אז הסוגיה היא מאוד מורכבת, מצד זה שמצד אחד אנחנו יודעים שיש להם איזשהו קשר ליהדות מבחינת האילן היוחסין שלהן, מצד שני, האם הם יהודים ממש כאן, אנחנו פה בסימן...
יש אפשרות לברר את האילן יוחסין, לדעת מי יהודי, מי לא יהודי, מאיפה כל אחד הגיע, או שזה דברים שאנחנו ככה... קשה להתחקות אחורה, איפה היו...
קודם כל צריך לדעת שיש ראשי קהילה באתיופיה, בקהילות היהודיות, היו להם תמיד קייסים, מנהיגים רוחניים, מנהיגי קהילה. אצל האנשים האלו מרוכזים נתוני היוחסין של הקהילות. בסופו של יום אנחנו מדברים על קהילות שהן לא מאוד גדולות, כן? אנחנו מדברים היום על קהילות, צוכן, כאשר היה את מבצע שלמה ומבצע משה, אנחנו מדברים על 20,000 איש, 30,000 איש סך הכל שעלו מאתיופיה. זה מבחינת ההיקף, הקהילות, זה קהילות יחסית מאוד קטנות, כן? ביחס למונחים כמו רוסיה, צרפת, שזה מאות אלפי אנשים. בדיוק, זה מאות אלפי אנשים, זה קהילות מאוד מאוד גדולות. אז פה אנחנו רואים קהילות יחסית מאוד קטנות, כך שמנהיגי הקהילה מכירים את המשפחות, מכירים את
ההסתעפויות. הם היו חיים בצורה סגורה יחסית, וכל אחד ידע מי נמצא בקהילה שלו ומי שייך ומי כבר מחוץ לגבול.
מה שקורה זה שכאשר בעצם יש אנשים שנוטשים את הקהילה, כן, שהתנזרו לצורך העניין במהלך השנים וכן הלאה, אז כאן זה כבר הופך להיות הרבה יותר מורכב. כי ברמה האדמיניסטרטיבית באתיופיה, הרישום הוא מאוד מאוד לא מסודר. לא מאורגן כמו במדינות מתפתחות. הרבה פעמים אנשים, אם הם לא יזמו בקשה לקבל תעודת זהות, אין להם תעודת זהות, ואין להם מספר תעודת זהות, ואין להם דרכון, ואין להם שום דבר. ועד היום זה המצב באתיופיה. עכשיו, בגלל המורכבות הזו, אז למעשה אנשים שיצאו ממעגל הקהילה והתנזרו וכן הלאה, אז...
התנזרו, מה אתה מתכוון שאתה אומר התנזרו?
התנזרו, המירו את דתם.
המירו את דתם,
כן, המירו את דתם
נוצרים בעיקר.
בדיוק. אז ההתחקות אחר אילנות היוחסים של ילדי ילדיהם, צאצאיהם, אז ממילא היא מאוד מורכבת, מכיוון שכבר אין לך את הסיוע...
אין לך יכולת לבדוק לחור מה בדיוק היה.
בדיוק. ואז בעצם זה הפוך להיות הרבה יותר מורכב. עכשיו, צריך להבין שבעצם עד 91, אז העלייה היא עליית הקהילות. עכשיו, מ-91 יש שאלה...
בשנת 91 למעשה כל קהילות אתיופיה, היהודים, עלו כבר לארץ ישראל.
עלו, מי שמוכר מה שנקרא ביתה ישראל, מי שבאמת שמר על היהדותו באופן הדוק, והשתייך לקהילה, הוא באמת עלה במסגרת מבצע משה, מבצע שלמה, נשארו עוד כמה ממש בודדים.
אז מה קרה משנות ה-90 ואילך?
משנות ה-90 ואילך, למעשה מדינת ישראל קיבלה החלטה תקדימית, על אף שהיועצים בזמנו המליצו לא לקבל את ההחלטה הזאת. בסופו של יום, ממשלת ישראל דאז קיבלה החלטה תקדימית, זה על אף שקבוצה קטנה ומובחנת לא עונים לקריטריונים של חוק השבות, מתוקף זה שהם משתייכים ורוצים ואיכשהו שייכים, אז הסכימו להעלות אותם, ועל תנאי, וכאשר הם מגיעים לארץ, הם יתגיירו.
אבל בכל זאת, אותה קבוצה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, לא הקבוצה הראשונה של עד שנות ה-90, מתוכם, כמה אנשים הם בעצם יהודים באמת, ממש, כן? שאנחנו אולי מגיירים אותם מספק, או כל מיני דברים כאלה, וכמה הם, אני לא יודע איך לנסח את זה נכון, טרמפיסטים, או אנשים שבעצם אין להם שום קשר למסורת היהודית, ומתוקף החלטת ממשלה, הם עולים בצורה כזאת שלמעשה אין להם מטען, נקרא לזה כך, של יהדות מאחוריהם.
תראה, אני, כדי לענות על השאלה הזאת, אני אתן לך דוגמה של עולה חדש מבלגיה. עולה חדש מבלגיה, הוא יכול להיות לקבל למעשה אזרחות בישראל אם הוא יהודי, או אם הוא בן ליהודי, או אם הוא נכד ליהודי. יש אפילו נועל במשרד הפנים שקבע שאותו נכד של יהודי שמגיע לישראל, אם יש לו בן או בת, אחד מצאצאיו, יכולים לבוא בגפם, זאת אומרת בעצמם בלבד. עכשיו, מה קורה באתיופיה? באתיופיה אנחנו בעצם ניצבים מול אנשים שטוענים שהם הכי קרוב זה נין של יהודי, כי הרי אם הם היו נכד, הם יכלו לעלות בפי חוק השבות. אז לא הייתה בכלל שאלה. אבל היות ואתה, הם לא יכלו להוכיח בעצם את הקישור היוחסין שלהם עד כדי קרבה של נכד, אז הם טענו לנינות. זאת אומרת, להיות נינים של יהודים.
מי יודע לבדוק באמת את הטיעונים האלה?
עכשיו, שנייה, לפני שאני ניגש לשאלה של מי יודע לבדוק. עכשיו, מדינת ישראל בעצם מה עשתה מאז? אמרה, אוקיי, כל מי שיכול להוכיח קשר דרך אמא שלו, כן? שאימא שלו, שאימא, אימא, 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 היא בעצם יהודית, אז אנחנו נאמר שאנחנו מקבלים את זה שאת יהדותו, במובן הזה שזה ישראל שחטא ישראל הוא, כך בעצם היה הפסק של הרב עובדיה והרב עמר אחריו, ובאמת אנחנו נקבל את כך שהוא יוכל לעלות לישראל. רק שמה בעצם עשו ברשות האוכלוסין ובהחלטות הממשלה? אמרו, אותו אחד יכול לעלות, הוא בני משפחתו. אז פה כבר פתחנו פתח, וזה בעיה. הומניטרית קשה מאוד לפרק משפחות בשם העלייה. אבל מצד שני צריך להבין שאנחנו נכנסנו פה לתסבוכת... סחרור לא פשוט. והוא מדוע? מכיוון שהמבנה המשפחתי באתיופיה הוא לא כמו שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים מבנה משפחתי כאשר יש משפחה, וצורכן הורים וילדים. כאשר מתפרק התא המשפחתי, יש גירושין, ואז נוצר תא משפחתי מקביל. אבל אם התא המשפחתי הראשון רוצה לעלות לישראל, זה לא אומר שהתא המשפחתי אוטומטית יכול לעלות לישראל, התא המשפחתי השני שנוצר. כן? איפה הנקודה החלשה? הנקודה החלשה זה שבאתיופיה אין גירושין, במובן הפשוט של המילה. זאת אומרת, גם בקהילות הפלשמורה, לא הקפידו על גירושין, ופה בעצם הרב עמר בפסיקותיו מתחכה אחר כך הסוגיה של הממזרות, האם יש לנו פה קושי, מכיוון שיש לנו פה חשש לממזרות. מכיוון שאין גירושין מוסדרים.
עדיף להם להיות מוגדרים כלא יהודים ולא להיות...
יפה, אז באלגנטיות של הרב, של מבקר המדינה דאז ב-2008, הדוח מדבר על הסתעפות משפחתית מאוד מאוד בעייתית. מכיוון שלמעשה יש לנו אנשים שהם בני פלשמורה, לא ברור מה הסטטוס המשפחתי שלהם ולאיזה משפחה הם קשורים. עכשיו, כאשר אתה אומר שבן אדם, מכיוון שאמא, אמא, 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 אמא שלו הייתה יהודיה, יכול לעלות לישראל, מכיוון שישראל שחטא ישראל הוא, ועל אף שהוא התנזר במהלך השנים, או הורי הוריו, הוא יכול לחזור לישראל, הדבר הזה הוא הגיוני. רק הבעיה זה מה קורה בעצם עם כל המשפחה הרחבה, האחים, אחים למחצה, ילדים, ילדים מאמא אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו פה בבעיה, בדיוק, מכיוון שבעצם זה כמעט אין סוף אנשים. עכשיו, כאשר אנחנו בסיטואציה הזאת, אז ביחס לבלגי, בלגי יכול לבוא לפה, יחד עם הילד הנין שלו, בהגע פה. אנחנו פה בסיטואציה שהנין מגיע עם כל קרוביו. אז פה כבר הסוגיה היא כבר הופכת להיות הרבה יותר מורכבת ברמה, בוא נאמר, מבחינת הפנומן, האירוע. וזה למעשה על מה שאנחנו מדברים משנות ה-90 ועד שנות 2016.
שבשנות 2016 מה קורה?
בשנות 2016 מה קורה, ישנה, מתקבלת החלטת ממשלה שלמעשה הופכת את פסקי ההלכה של הרב עובדיה ושל הרב עמר ללא רלוונטיים. מה הקריטריון שנוסף? שיש בעצם באילן היוחסין יהודים מצד האב או מצד האם.
מצד האב זה אומר בעצם לא יהודים.
בדיוק.
אז אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת. עד כאן הצלחתי לעקוב בהיגיון, כן? עם כל המורכבות שיש. כאן זה נשמע שבעצם אנחנו הולכים פה לאיזה פאזה אחרת, לאיזושהי תפיסת עולם, פרדמיגמה אחרת. והשאלה שלי היא, למה זה קורה? כלומר, האם יש פה בעלי אינטרסים, יש פה ארגונים שיש למטרה כלשהי, להביא אותנו למקום הזה שהוא לעלות למדינת ישראל כבר כאלה שוודאי אינם יהודיים. מי בעצם הכוח המניע שמאחורי כל התהליך הזה שאתה מתאר כל כך...
תראה, חשוב מאוד להבין שמבחינת תפיסתית ישנם הסוברים פה בישראל שמדינת ישראל מבחינת המשקל הדמוגרפי שלה היא צריכה לקלוט יותר אנשים.
אז אנחנו יכולים להביא גם מהגרים מכל מדינות העולם?
אנחנו לא מדברים על מהגרים, אנחנו מדברים איתך על גוף האוכלוסייה הבסיסית. ואז הם אומרים, ככל וישנם אנשים בעולם שרוצים לאמץ את היהדות, את הזהות היהודית, אז נחבק אותם, נקבל אותם, מכיוון שכך אנחנו באמת יכולים לעבות את הבסיס הדמוגרפי של מדינת ישראל.
אולי הם רוצים לאמץ את התנאים של מדינת ישראל, ולא את הסיפור היהודי של מדינת ישראל.
יש שיגידו לך שמבחינה דמוגרפית, העלייה הרוסית לישראל, על אף שחלקה הגדול לא היה יהודי במובן ההלכתי של המילה, עדיין הם היוו מנוף גדול מאוד, כדי לייצב את הזהות היהודית של מדינת ישראל. ומדוע? כי מבחינת היקף האוכלוסייה שישראל גדלה בה בעקבות העלייה הזאת, אז היא תרמה לדבר הזה. ביחס לעלייה האתיופית, הסוגיה היא קצת שונה. אנחנו לא מדברים על 30-40% לא יהודים, אנחנו מדברים על 98% לא יהודים.
98%
כן,
לא יהודים.
כן, נכון להיום, מ-2013...
זה נתונים מוסמכים.
מהיום, מ-2013, על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, אנשים שהגיעו לישראל והגדירו את עצמם כיהודים בפני רשויות, יש פחות מ-3%. צריך להבין.
אלה שאינם יהודים גם אין להם בעצם את המורשת ואת הסיפור היהודי ואת תחושת הזהות ליהדות.
נכון. עכשיו, מה שאנחנו עדים כמובן לצילומים ממחנות המעבר מגונדר ועדי סבב, של צילומים יפים של אנשים עם כיפות, עושים קבלת שבת, עם ציצית, כל אלו מנהגים שלא יהיו קיימים באתיופיה בכלל. זאת אומרת, זה מנהגים שיובאו מישראל על מנת להציג לישראלי המצוי את התמונה של האחים שלו מעבר לים, שכמאים להתאחד יחד עמו פה בישראל. אבל צריך להבין שאנחנו...
מהלך תקשורתי למעשה.
זה מהלך תקשורתי. יש לנו עדויות של אנשי סוכנות עוד בתקופת ראשית שנות ה-2000, שמעידים על כך שהעמדת פנים הזאת היא עמדת פנים לכל דבר ועניין. כשהתפילות מתקיימות, אך ורק אשר יש מבקרים במחנות וכן הלאה. אני לא יודע מה נכון או מה לא נכון, אבל צריך להבין שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת ממה שהיא מוצגת לנו בתארתה של יהודים טובים שמבקשים לעלות לישראל. ואילו היה זה המצב, לא היינו משוחחים כעת. לא הייתי נלחם פה בסוגיה הזאת בשום צורה. הארגון שבשמו אני פועל לא היה בכלל מתרעם על העניין, מכיוון ש... אם היו אלו באמת יהודים טהורים, אז הכל בסדר. העניין זה שאם המגמה היא להביא לישראל אנשים שאינם יהודים לכתחילה, אולי לגייר אותם בהמשך.
אבל אמרו לך אנשים, מגיעים האנשים האלה למדינת ישראל, משרתים פה בצבא, כן, חוגגים איתנו את יום העצמאות, האם זה לא חלק מגיבוש הזהות שלהם בסופו של יום?
יפה, אז אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו חיים במדינת פולקלור יהודי או במדינה יהודית? זה שאלה ראשונה. עכשיו, אני לא יכול להתעלם מכך שבאמת יש אחוזים מאוד גבוהים של האנשים, של העולים מאתיופיה, שעוברים כאן גיור ושמתגיירים ליהדות בסופו של יום. כן? השאלה אם זה המפעל שאנחנו רוצים לייצר או לא, ואז אם ככה, אז למה דווקא מאתיופיה? אפשר גם מארצות הברית, אפשר גם מאוסטרליה, אפשר גם מגיניה, אפשר מכל מקום בעולם. למה אני מתמקד מאתיופיה? בואו נקבל את כולם. כל מי שרוצה להתגייר יגיע לכאן ויתגייר, ושלום על ישראל. רק המציאות היא טיפה יותר מורכבת מבחינת הדבר הזה, ובאמת הציבור צריך להבין את זה.
אתה רואה בכל התהליך שאנחנו עוברים פה, שאתה מתאר, אתה רואה איזה סוף לכל, אולי אפשר לקרוא לזה הסאגה הזאת, כלומר יש פה איזה מבוגר אחראי ברמה הממשלתית שבא ואומר עד כאן, כלומר הבאנו עד לפה כך וכך מהגרים, ומכאן ואילך אנחנו, לפי החלטות הממשלה, כשאנחנו רואים אותם, אז כל פעם יש החלטת ממשלה להביא עוד כך וכך אלפי אנשים. מה בעצם יעצור את התהליך שאולי כמעט אינסופי, לפי מה שאני מבין, מהעלאה של עוד ועוד מהגרים מאתיופיה לישראל.
כן. תראה, יש כלל כאשר אתה מנווט, כן? אז, ואתה מאבד את מסלול הניווט שלך, אז ההמלצה היא תמיד לחזור לנקודה שבה ידעת איפה אתה נמצא. ולא להמשיך ללכת, כי אתה רק תאבד עוד יותר ויותר. אני חושב שהנקודה היום היא פשוט להחזיר את הגלגל חזרה לנקודה שבה היינו בטוחים במה אנחנו עושים. ואומר ראשית שנות
במה אנחנו רוצים.
ומה אנחנו עושים. בראשית שנות ה-90 ידענו בדיוק, מדינת ישראל, ממשלת ישראל ידעה בדיוק מה היא עושה ואיזה מהלך היא מקדמת. וכאשר חרגנו מהתוכנית, אז למעשה, כהיות ולא למדנו נכון את ההשלכות של החריגה הזו, אז אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים היום. שמעבר ליהודים מבית הישראל שעלו, הגיעו לכאן עוד בערך 20 ומשהו אלף בני פלשמורה, ועוד קרוב ל-12 אלף אנשים שהם לא פלשמורה. זה כבר לא פלשמורה. אנחנו מדברים פה על מסות של אנשים שמגיעים לישראל ושאין להם שום קשר ליהדות. אני אזכיר בהקשר הזה את המבצע שהתקיים ושנחשף לפני כמה חודשים, שבו גברת המנושת השרת הקליטה מאוד מאוד לחצה להביא לכאן פליטים מחבל תיגראי באתיופיה, פליטים יהודים, כן, לדבריה. היה מבצע שלם, המוסד היה מעורב. המבצע הזה עלה 14 מיליון שקל למשלם המיסים הישראלי. הוא הסתבר בסופו של יום, כאשר הגיעו לכאן 77 אנשים מחבל תיגראי במבצע צבאי, ותוך הפרה של, של הבנות בינלאומיות בינינו לממשלת אתיופיה, ותוך יצירת כאוס מבחינת היחסים הבינלאומיים איתם.
נראה לי שיש פה אייטם, הסיפור הזה לא מוכר בציבורית הישראלית.
אז יפה, לא, דווקא זה פורסם וזה עלה לתקשורת. מסתבר שה77 אנשים האלו, אין להם שום קשר ליהדות, אין להם שום קשר לאזרחי מדינת ישראל אפילו.
למה נבחרו דווקא 77?
מכיוון שהיה כאן בישראל, כאן עסקן, שקיבל כסף על הדבר הזה, הרכיב את הרשימה, העביר אותה דרך שרת הפנים, והסביר שמצב הומניטרי דורש התערבות מיידית. נלמד את הקייס אחר כך. וזה בדיוק מה שקרה. למדו את הקייס אחר כך, 77 הגיעו לכאן, והם אינם יהודים. הם עדיין נמצאים פה בארץ. אף אחד לא סילק אותם חזרה לאתיופיה. רק שאנחנו כן קיבלנו טלפון מראש הממשלה, בנט קיבל טלפון מראש הממשלת אתיופיה, שאמר לו, אדוני תבדוק טוב, בחברים שהבאתם לישראל ישנם פושעי מלחמה. עד כדי כך אנחנו בסיטואציה של חריגה ממה שאנחנו יודעים לעשות וצריכים לעשות, ובאמת אם השאלה שלך היא, אז מה צריך לתקן? צריך לחזור אחורה איפה שידענו מה מסלול הניווט שלנו.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה לסיכום. האם אנחנו צריכים, לאור המציאות שאתה מתאר, ואולי גם כן מהמקומות הנוספים שעולים למדינת ישראל, האם אנחנו צריכים לחשוש לרוב היהודי כאן של מדינת ישראל? האם אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים במצב כזה שבסופו של דבר אנחנו נהיה אוסף של אזרחים, שרובם אפילו, אפשר להגיד, לא יהודים לפי מסורת ישראל?
כן, תראה, כאשר אתה לומד את התמיל, את הנתונים של פטירות מול לידות, מול הגירה לישראל, אתה רואה שלמעשה אנחנו, הרוב היהודי בישראל מצטמק משנה לשנה. עכשיו, זה על אף הלידות ובשל הפטירות, ובעיקר בשל ההגירה. עכשיו צריך להבין שמראשית שנות ה-80, מראשית שנות ה-90 ועד ראשית שנות ה-2020, אנחנו, פחות או יותר, אנחנו איבדנו בין 9-10% מהרוב היהודי בישראל.
שזה מדהים.
שזה המון. עכשיו צריך להבין, אנחנו בעצם עוברים מ-83% ל-73.משהו אחוז.
וזה ללא קשר בכלל לאוכלוסייה ערבית.
לא קשר בכלל לאוכלוסייה ערבית. האוכלוסייה הערבית, צריך להבין, שמבחינת ההתפתחות הדמוגרפית שלה, הריבוי הטבעי שלה, היא בירידה. מבחינת ההתפתחות שלה בעקבות הגירה, היא כמעט ולא קיימת. ולמעשה מה שקורה פה זה שאנחנו בעצם במצב שהערבים הם או בירידה מבחינת הילודה שלהם עוד יותר נמוכים מהישראלים, או שהם בסטגנציה, ואנחנו לצורך העניין, על אף שאנחנו בעלייה מבחינת הילודה, אנחנו עדיין יורדים ברוב מבחינת זה. אנחנו בעצם מבינים שהאימפקט של ההגירה לישראל, ההגירה החוקית לישראל, הוא יוצר ירידה, הוא נטל על הרוב הדמוגרפי היהודי הישראלי, וצריך להבין את הדבר הזה. כי עד היום אנחנו חושבים שאנחנו יולדים והכל בסדר. זה נכון אם לא הייתה הגירה. היינו בעלייה מתמדת מבחינת הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית בישראל. אבל בשל ההגירה, שהיא הן מבחינת חוק השבות והן מבחינת חוק הכניסה לישראל, חוק הכניסה לישראל כולם לא יהודים, כי הם לא יהודים דרך חוק השבות, ודרך חוק השבות מי שעולה לישראל יש נתח מאוד משמעותי של לא יהודים, שוב בגלל המבנה של חוק השבות וכן הלאה. והחברה הישראלית צריכה להבין שייתכן, ואני אומר את זה כפעיל עלייה, כן, כפעיל עלייה לשעבר וגם כפעיל עלייה גם כיום, העלייה הפכה להיות היום, ההגירה לישראל, הגירה החוקית והעלייה הפכו לנטל לא פשוט על החברה הישראלית, ואולי כדאי לנסות לחשוב לא על ביטול העלייה חס וחלילה, כיוון שאנחנו רוצים לעודד את העלייה, אבל באמת לנסות לצמצם חזרה את הגדרות חוק השבות למינימום הנדרש, ואומר מישהו יהודי, מישהו בן ליהודים, זה המינימום הנדרש. סעיף הנכד כבר צריך לפוג מן העולם, מכיוון שהוא כבר לא רלוונטי. הוא היה רלוונטי בשנות ה-50, כשעוד כולם פה היו לחוצים לאסוף את שארית הפליטה מאירופה ומארצות ערב, אבל היום אנחנו לא שם. ולכן סעיף הנכד כבר לא צריך להיות רלוונטי, לא ברמה הסוציאלית ולא ברמה הדמוגרפית.
אתם גם עסוקים בעתירה בהקשר להחלטות הממשלה האחרונות, מה המשמעות של העתירה הזאת ואיפה היא עומדת כרגע?
תראה, בעתירה הזאת אנחנו לצורך העניין נמנענו מלהתעסק בסוגיה של היהדות המדינה, אתיופיה, עלייה מאתיופיה. אנחנו פשוט לא נגענו בסוגיות האלו. נגענו בסוגיות אדמיניסטרטיביות, תיאורות, על מנת שבית המשפט יוכל להתייחס אך ורק אליהן ובצורה מקצועית ונטולת פניות. וכדי להגיע להישג הזה, אז מה שעשינו זה את הדבר הבא. אנחנו הגשנו עתירה א', בטענה של חוסר סמכות הממשלה שהיא רשות מבצעת, לקבוע קריטריונים חדשים לעלייה לישראל,
שזה
אמור להיות התפקיד של הרשות המחוקקת, הכנסת, ולכן יש פה חריגה מסמכות על פי חוק. הסוגיה השנייה שאנחנו העלינו זה הסוגיה של התקינות המנהלית בקבלת החלטות, כאשר רשות ציבורית מקבלת החלטה, היא צריכה להבין על כמה אנשים ההחלטה הזאת תחול, על פי אילו קריטריונים, האם אפשר באמת להכיל את הקריטריונים הללו, ואנחנו בעצם הראינו
שאין עבודת תשתית
ראויה ונכונה כדי להבין על כמה אנשים ההחלטה כזאת תחול, מה האימפקט הכלכלי וכן הלאה. ואנחנו גם עסקנו בסוגיה של השוויון, כן? כמו שאמרנו, פה נין יכול לעלות עם כל משפחתו, פה נין לא יכול לעלות מבלגיה, מצרפת, מארצות הברית, לא משנה מאיפה, הוא לא יכול לעלות עם כל משפחתו, פה עולה לישראל פי חוק השבות, מקבל סל קליטה בסך של 17,000 שקל, כאשר עולה פי חוק הכניסה לישראל מאתיופיה, מקבל סל קליטה של פחות או יותר 150,000 שקל, אז אתה אומר, מה פשר ההבדל, מדוע זה כך, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם אנחנו הראינו שיש פה למעשה.
אבל יש גם שתקפתי גם את הסוגיות של העקרונות של כל הנושא של העלייה, של המהות של כל העניין, או רק את הצדדים הפרוצדורליים?
לא, לא, צדדים פרוצדורליים, וזה למעשה מה שהביא את בית המשפט להבין שאנחנו נמצאים כאן בסוגיה שהיא סוגיה משפטית תיאורה. אנחנו לא פה בשאלות של יהדות, לא יהדות ושל אג'נדה. זה, דרך אגב, הייתה עתירה שהוגשה ב-2005 בדיוק על הסוגיה של עלייה מאתיופיה, אבל שהיא נדחתה על הסף, מכיוון שהיא עסקה בשאלות של יהדות. ובית המשפט אז באמת אמר, מה? הוא אומר שזה יהודי ככה, והוא אומר שזה יהודי ככה. בסדר, אנחנו לא נכריע בסוגיה הזאת, ולכן תיתו לחלוטין את העתירה הזאת מעל פני השולחן, אבל אנחנו פה, הגשנו פה עתירה שקשה מאוד לטאטא מתחת, מעל פני השולחן, מכיוון שזו עתירה שמדברת על סוגיות משפטיות תיאורות, וכמובן שהרקע הוא ברור לכולם, אבל אי אפשר להתעלם מהנתונים הללו, ולכן אנחנו מקווים שבאמת בית המשפט העליון ילך איתנו בקו הזה ויביא את המצב לתיקון.
דוקטור יונה שרקי, תודה רבה שהיית איתנו, והצלחה בכל הפעילות החשובה שלכם.
תודה רבה.
תודה רבה לכל המאזינים שהיו שותפים לפודקאסט שלנו של ארגון חותם. שלום וברכה.